היא מרחק.
איזה קול יפה.
וואי, היא מלכת הקריוקי, סימן.
וואו.
זה עולב זה.
טוב, יאללה, כולנו נורא מתרגשות. טוב.
קדימה.
שלום לכם. אנחנו בעונה הראשונה של ביסמוט ויפרח, עונה שעוסקת בבחירות אמיצות. איתי כאן הדר ביסמוט.
איתי כאן כנרת יפרח.
ואנחנו נדבר היום על 4 שדים שעוצרים אותנו מלעשות את מה שאנחנו רוצים לעשות או צריכים לעשות. אנחנו מארחות כאן היום את סיוון מלניק יניב. סיוון היא סמנכלית שיווק בחברת מודל עשיית הטוב, היזמת שמאחורי קהילות אננס גישה לעולם חדש ומשפחה עם גישה, בשיתוף גוגל ועם רויטל סקלי ורונית חלפון. יועצת בפרויקטים עסקיים חברתיים בתחום התוכן ופיתוח קהילות, מרצה ומעבירה סדנאות בנושאים של חינוך, יזמות ועבודת צוות, נשואה ואימא ל3 ילדים, מתגוררת ברעננה ונהנית מהחיים.
אמן.
שנתחיל?
נתחיל. סיוון, איזה כיף שאת פה. טוב, אז רגע, קודם כל בואי נתחיל ממה זה אננס, חוץ מהפרי האהוב עליי.
קודם כל, תודה שהזמנתם אותי וממש כיף להיות פה. אז אננס זה מיזם חברתי, מבוסס קהילה, שקם לפני בערך 3 שנים במטרה לעזור לי לעשות סדר בכל עניין ההורות, חינוך, מסכים, עולם חדש, דיגיטל, בלגן, התמכרויות, דברים כאלה. כל הקולות ששמענו מסביבנו, שאני שמעתי מסביבי, היו קולות מאוד מאוד מפחידים. והרגשתי שחסר איזשהו קול קצת יותר שפוי, רגוע, חיובי, יצירתי, שנותן מענה להורות וחינוך בעולם החדש, של להשתמש בכלים הדיגיטליים שסביבנו, ליצירתיות וחדשנות ועשייה יותר חיובית בעולם הזה. אז החלטתי לייצר אותו פשוט, וחברתי לרויטל סקלי, וביחד פתחנו קהילה קטנה, והיום זה כבר קהילה מאוד מאוד גדולה, של הורים, יזמים, אנשי חינוך, מורים, וכל מיני אנשים שיש להם זוויות מאוד מעניינות בתחום של חינוך וחדשנות.
אוקיי, אז זה אננס, גישה לעולם חדש. נכון. לטובת מי שרוצה לרוץ לפייסבוק ולבדוק את זה, כן.
נכון. והדבר הזה הוליד המון שיתופי פעולה וחיבורים נורא מעניינים, שאחד מהם זה חיבור עם גוגל, ישראל, והקמנו קהילת בת שנקראת משפחה עם גישה, והיא מיועדת רק להורים, כדי לייצר חיי משפחה מאוזנים, טובים, תקינים, בריאים, וזהו, וזה סופר מעניין וכיף.
אז זה אמנם לא הנושא שלנו, אבל בעיניי זה הכי בחירה אמיצה כהורים, לא לדחות נורא מהר את הדבר הזה שאנחנו עוד לא מבינים איך הוא בדיוק משפיע עלינו, אלא הפוך, לאמץ אותו ולהתבונן ולבדוק ביחד איך הוא משנה, מה כן אפשר לעשות איתו, אפילו שכאילו זה מסוכן שזה ישנה לנו נורא את כל מה שאנחנו מכירים.
זה מדהים מה שאת אומרת, כי אני חושבת שבכלל באופן כללי, כשאנחנו נתקלות בדברים שהם חוסר ודאות מבחינתנו, אז הנטייה הראשונית של כולנו זה להגיד, זה לא בשבילי, אני לא רוצה את זה ולדחות את זה. עכשיו, מסכים ודיגיטל וכל העולם הזה,
מלא אי ודאות.
הוא מלא אי ודאות.
אז רגע, אבל זה לא הדי ג'וב שלך, נכון?
לא, ממש לא, זה לא הדי ג'וב שלי.
למרות שזה נשמע שכן, כאילו נשמע שהלב שלך שם.
זה, אני קוראת לזה ה-love project שלי. אני לא מתפרנסת מהאננס, אני עושה את זה יחד עם השותפות שלי באהבה גדולה, ובאמת זה סוג של יזמות כזאת, היא יוצרת המון פרויקטים והמון דברים שקורים, אבל זה לא מזה אני מתפרנסת. אני למעשה עובדת בחברת מודל עשיית הטוב, אני סמנכלית שיווק של החברה, זו חברה שבעצם, אנחנו בעצם מטמיעים מתודולוגיות של עשיית טוב בתוך ארגונים, שזה מתחיל מה-well-being של העובדים עצמם, מהאינדיבידואלים בתוך הארגונים, דרך עשיית טוב בתוך הביזנס מודל עצמו, וזה הדיי ג'וב שלי, זה האמת חדש לי, עד עכשיו הייתי עצמאית במשך 3 שנים, ועשיתי פרויקטים משוגעים ומטורללים, ובחודשים האחרונים התיישבתי על כיסא השכירה,
וואי, וואי.
שוב, חזרתי לעולם הזה, וזה סוג של גם בחירה אמיצה.
וואו. טוב, אז אנחנו כאן בשביל לדבר על השדים, על השדים שיש לנו בראש, ובעצם הכי מעניין אותי זה להבין איך הגעת לשדים, מאיפה הגיעו השדים האלה.
בכל דבר שעשיתי בחיים, תמיד זה התחיל מלעשות אותו, ואז להסתכל על אנשים אחרים שעושים אותו, ולנסות לראות איך אני יכולה עם ה-set of skills שלי או הניסיון שלי לעזור להם להצליח לעשות את מה שהם עושים. וכשהתחלתי להיות עצמאית, נתקלתי בהמון עצמאים סביבי, שנתקלים בהמון קשיים שאני כבר התמודדתי איתם, ואני כבר כאילו עברתי איזושהי משוכה, ושאלתי את עצמי, למה הם נתקלים בקיר הזה ולא עוברים את המשוכה הזאת? והבנתי שיש לנו שדים בראש, שעוצרים אותנו מלעשות את הדברים שאנחנו צריכים לעשות באמת. זה יושב על, אני בטוחה, ואני יודעת גם מהלימודים שלי, וגם מזה שאימא שלי פסיכולוגית. למדתי תואר ראשון בחינוך ותואר שני במנהל עסקים. אבל אימא שלי פסיכולוגית, ואח שלי הוא גם פסיכולוג, או למד פסיכולוגיה, או לא פסיכולוג, אבל לא
יודעת. וואי, ומשפחה לשבת שם בארוחת ערב.
כן, כן, יש אצלנו המון שיחות פילוסופיות, ושיחות על כל מיני תחומים כאלה, ואני יודעת שזה יושב על תיאוריות עמוקות נורא, פרויד ויאנג וזה, וכל מיני דברים כאלה. אז אני משטיחה את זה מאוד, אני לא מתיימרת להיות איזה קואוצ'רית, או פסיכולוגית, או משהו כזה, אבל אני ממש חוויתי את הדברים האלה על עצמי, וכשאני רואה בן אדם אחר שמתמודד עם אותו קושי, אני אומרת, אוקיי, זה שד, זה לא דבר אמיתי, זה שד. ויש בגדול, 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 ארבעה שדים מרכזיים שעוצרים אותנו, וכפי שהבנתי, על זה אנחנו הולכים לדבר היום.
נכון, אנחנו נדבר בעיקר על מה הבחירה שצריך לעשות כדי להתמודד עם כל אחד מהשדים האלה.
מעניין אותי לדעת, אמרת שבתכלס זה דברים שאת נתקלת בהם. זאת אומרת, זה לא משהו שהיא רק ראית מבחוץ, ואמרת, אוקיי, זה קצת להיות פסיכולוג, זאת אומרת, להקשיב להרבה אנשים אחרים מדברים, ולחוות איתם את התהליך, גם אני למדתי טיפול, ופה את בעצם מדברת על זה שאת חווית את זה, זאת אומרת, את בעצמך הקמת את העסק שלך, והרגשת את כל הדברים האלה, ומזה זה נולד. ואני חושבת שזה אחד הדברים שהם הכי walk the talk כזה, זאת אומרת, זה לא שאת סתם הולכת לדבר פה על דברים, אלא ממש מתוך חוויה אישית.
נכון.
ואני חושבת שזה משנה את התמונה המשמעותית. אז אנחנו נתחיל בעצם מהראשון, מהשד הראשון שדיברתנו עליו, שזה הערכה עצמית. מה זה השד הזה?
השד של הערכה עצמית, הוא נולד מגיל מאוד מאוד צעיר, קודם כל. הוא נולד ממש מילדות. מהמקום שבו אדם מסתכל על הסביבה שלו, שואל את עצמו האם הוא ראוי או האם היא ראויה להיות בסיטואציה שבה היא נמצאת. ואנחנו בעצם מסתכלים על העולם ואומרים, האם אני ראוי להצעת העבודה הזאת שקיבלתי? האם אני ראוי להזדמנות העסקית הזאת שנקרתה בדרכי? האם באמת זה מגיע לי? הרבה אנשים עוצרים את עצמם מלהגיד כן להזדמנויות כאלה, מהמקום הזה של הם מרגישים, זה לא מגיע לי. יש אנשים אחרים שזה יותר מגיע להם, או זה פשוט לא מגיע לי להיות בסיטואציה הזאת. ואז הם פשוט אומרים לא, או פשוט עוצרים את עצמם מלעשות את זה.
זה יושב על המקום של האימפוסטר סינדרום, נכון?
כן, אז תסמונת המתחזה, אימפוסטר סינדרום, זה תסמונת שלוקים בה, חווים אותה 72% מהאוכלוסייה בעולם המערבי. כל מי שיש בו איזושהי מודעות עצמית, חווה את זה בדרך זו או אחרת, זה פוגע בגברים ובנשים באותה מידה.
כן, באמת?
כן, okay. באותה מידה, ככה אומרים בספרות, אני חקרתי את העניין, והדבר הכי מעניין הוא, שככל שאתה יותר מצליח, ככה אתה חווה את זה יותר. אני יכולה להגיד לכם שאפילו לביונסה זה קורה. זה קורה למוצלחים ביותר. זה מסביר גם תופעות כמו התאבדויות של אומנים שמאוד מאוד מצליחים, וכל מיני יזמים שנכנסים לבלבלות ולכל מיני חרדות, וזה גורם לאנשים אפילו לא לרצות לצאת מהמיטה לפעמים. תחושה כזאת של חוסר
ראויות.
כן, הערכה עצמית מאוד מאוד נמוכה. אני יכולה לספר על עצמי, הדוגמה הכי חזקה שמהדהדת לי כרגע, זה שכשחזרתי משליחות מברלין, אחרי 4 שנים שהיינו שם, היינו בשליחות של בעלי, הוא עובד משרד ראש הממשלה, אני בעצם הייתי אחרי 4 שנים שיש לי חור שלם בקורות החיים, אני יודעת מה אני יכולה לעשות או רוצה לעשות, אבל התחושה שהדהדה לי בראש זה שאני לא ראויה לאף אחד מהתפקידים שיכלתי לעצמי לעשות. זאת אומרת, מאוד רציתי לנהל איזשהו ארגון גדול, או להיות מנכלית של עמותה, מאוד, זה ממש היה הדרייב שלי, הפשן שלי. ידעתי שלמדתי את הדברים, ידעתי שיש לי את הניסיון, אבל אמרתי, מי ירצה בכלל לראיין אותי? מי שמי בכלל להגיש מועמדות לאיזשהו תפקיד שכזה? אם בבחירות אמיצות עסקינן, אז איך אני התמודדתי עם זה בעצם, זה שהתחלתי להרים טלפונים פשוט לאנשים, שהרגשתי שאני יכולה לדבר איתם, או להכיר אותם, אפילו לא במטרה, לא דמיינתי שהדבר הזה בכלל יוביל אותי לקריירה או לעבודה או למשהו כזה, זה היה פשוט לדבר עם אנשים בתעשייה, כלשהי. פשוט הרמתי טלפון באומץ לאנשים מהגן, והתחלתי לעשות לי את הרוטינה הזאת של לשתות כוסות קפה עם אנשים, ממש קבעתי כל יום כוס קפה אחד או שניים עם אנשים, שהערכתי, שהרגשתי שהם יושבים במקומות מדהימים, שהרגשתי לא ראויה לפגוש, הרגשתי לא ראויה לזמן שלהם,
איזה מדהים.
וואו.
לאט, 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 אחרי שישבתי להמון המון כוסות קפה כאלה, הבנתי שלא רק שאני ראויה לזמן שלהם, שאפילו יש לי אולי קצת מה לתרום להם. ובשיחות חולין כאלה, תום זה בנה לעצמי, לאט לאט את הביטחון העצמי, והחזיר לי את התחושה הזאת של, רגע, רגע, אני בן אדם עם מסוגלות ועם יכולות ועם ראש ומחשבה, ווואלה, זה שהבן אדם ההוא או היא יושבים בפוזיציות המדהימות האלה, זה לא אומר שאני פחות טובה מהם, וזה נתן לי המון כוח להמשיך, להתגבר על השד הזה.
האימפוסטר סינדרום שלי הוא עדיין לגמרי, ממש אני מרגישה כמוך, שכאילו לא משנה כמה עשיתי, כמה אני יודעת, כמה ניסיון, כמה, אלף פעם כבר ראיתי לקוחות, אלף פעם כבר העברתי הרצאות, עדיין יש לי אימפוסטר סינדרום, זה לא עוזב. אני חושבת ששני הכי חזקים שלי, שני האימפוסטר סינדרום הכי חזקים שלי, זה בהרצאות, שאתמול את ראית את זה הדר, קורה בזמן אמת. כל מי שיש לי הרצאה חדשה, אני כאילו אומרת, היא בטוח לא מעניינת. וגם זה כאילו, הם הצטערו שהם הזמינו אותי.
ממש.
זה מטורף.
זה גם ממש עד הרגע האחרון.
עד הרגע האחרון.
אנשים היו על הבמה כבר לפניה, והיא אמרה לי, לא, זה לא מעניין,
זה לא יעניין.
זה לא יעניין אף אחד.
הם הצטערו שהם הזמינו אותי. זה כאילו
אתה כל הזמן בתחושה שבאיזשהו רגע מישהו יקום, יצביע עליך ויגיד, המלך הרום, על מה היא מדברת, מה היא עושה שם, ואתה תצטרכי לרדת מהבמה בבושת פנים.
וזה קטע, וזה לא משנה כמה הרצאות כבר ידרגו אותך, ההרצאה הכי טובה בכנס, זה לא משנה. עדיין, אם יש לי הרצאה חדשה, הכל מההתחלה.
נכון.
הכל מההתחלה, זה פשוט לא יאמן. ומקום אחר שיש לי את זה מאוד חזק, זה עם לקוחות חדשים, שנורא מצפים to deliver, וככל שמשלמים לי יותר, האימפוסטר סינדרום יותר חזק.
בדיוק.
ובהתחלה, בתחילת הדרך, הדרך שלי להתמודד עם אימפוסטר סינדרום הייתה קודם כל לדעת שהוא קיים. זאת אומרת, השם הזה, המונח הזה והידיעה שיש תופעה כזאת.
שאני לא לבד בעולם.
בדיוק.
שיש עוד אנשים שחווים את זה. יש אגב יוטיוב נהדר, טד, של מישהו שנקרא מייקל ברוקס, יזם אוסטרלי, שעשה אקזיט פסיכי של מיליארדים על אימפוסטר סינדרום. וזה פשוט טד מבריק. כן.
אני הולכת לראות את זה לגמרי.
אצלי זה מעניין, כי אצלי זה בהצעות מחיר אפילו, מתחיל. כשאני צריכה להגיש את ההצעת מחיר, ואני צריכה לכתוב את הסכום, אז יש לי מין שיח כזה עם עצמי, של מה באמת? כן, זה המחיר שלי. ואז יש לי
וואו, היום... וואו, זה נפוץ אצל דיפיקה.
נכון, שזה. והיום אני גם הרבה יותר חדה כלפי זה. זאת אומרת, אני... טוב, זה עניין של ניסיון גם, להתמודד עם הדבר הזה שוב ושוב.
בדיוק.
אבל אני ממש מרגישה שאני יושבת, יש לי סכום בראש, אני אומרת טוב, ואני מעלה אותו ב-4,000 שקל.
זהו.
אני מעלה אותו, כאילו, כי אני יודעת שזה לא הסכום שאני באמת מגיע לי לקבל.
העניין הזה של סכומים ועצמאים, ואני מרשה לעצמי גם להגיד בעיקר עצמאיות, הוא מאוד מאוד חזק, ואתה רואה את זה בקבוצות של עצמאים, אתה רואה את זה, כל יום אני רואה פוסט של מישהו שמדברת על או ביקשתי יותר מדי, ביקשתי פחות מדי, או הלקוח ביקש ממני הנחה, או ביקש שאני אעשה את זה בהתנדבות, ומה הוא חושב לעצמו, וכל הסיפור הזה. חייבים את האומץ הזה, לעצור ולהגיד, זה מה שאני שווה, אני יודעת שיש לי הניסיון שלי מאחוריי, אני יודעת שיש לי מה לתת, ולא להתבייש לבקש את הסכומים האלה, וגם לא להתבייש להגיד לא. אני לא נותנת הנחה, אני נותנת, זה הסכום שלי, take it or leave it.
אני ראויה.
אני ראויה לקבל את זה. לגמרי, לגמרי.
אחת הדרכים שלי להתמודד עם זה היום, אני פשוט אומרת לעצמי, זה האימפוסטר סינדרום. כלומר, אני שומעת את זה, אני שומעת את המחשבות האלה, ואני לא נלחמת בהן. כאילו, אני אומרת, בסדר, הן מתנגנות, הן שם, אני לא סותרת אותן, אני לא מנסה, אני פשוט לא מדברת איתן. הן כאילו, הן פשוט שם, ואני נותנת להן להיות שם. ואני אומרת, בסדר, אני יודעת, אני מכירה את זה, זה ימשיך ככה עד הרגע האחרון, הכל בסדר. בסוף אני אגיש להם את האפיון שפה, והוא יהיה בן זונה.
זה דורש המון המון ניסיון.
המון ניסיון. את זה אני יכולה לעשות רק כשאני יודעת שיש לי כבר בעברי את ההגשות שהיו וואו.
נכון. אז כאילו בעוד 10 שנים אני ככה אהיה?
כן, מומי.
יש. זה נכון, כי זה מאוד למתקדמים לדעת שיש את הכל הזה שהוא פשוט. התסמונת הזו, והיא לא רלוונטית, אבל...
בדיוק.
אז אצלי זה עדיין בשלבים של הבייבי סטפס כאלה, של אני יודעת שזה קורה במחיר, ואני יודעת שזה קורה שם, אבל בסוף זה יוצר סיפור, ויוצר סיפור סביב הדבר הזה.
אדר, אבל אני רואה את הפוסטים האחרונים שלך, שאת מאמינה בעצמך יותר.
כן, נכון. אם מדברים על איך מתמודדים עם הדבר הזה, אז זה בעצם להקיף את עצמי בהמון המון... נשים וגברים מהממים ומהממות שכל הזמן מזכירים לי שאני הרבה יותר ממה שאני חושבת.
הדרך להתמודד עם זה מאוד מאוד חזקה. זה באמת להקיף את עצמך באנשים שמבינים את השפה שאתה מדבר, שיודעים מה אתה עושה ושמרימים לך. מאוד מאוד נכון. פשוט. לפעמים האנשים הכי קרובים אלינו יכולים כל כך להוריד באמירה מאוד מאוד קטנה, ופשוט צריך לדעת עם מי אתה מתייעץ ולמי אתה מספר.
אז הנה בחירה אמיתה ממש חשובה, זה לדעת גם שלפעמים האנשים שקרובים אלייך ביום יום, הם לאו דווקא האנשים האלה. ולדעת לא לדבר איתם, למרות שאנחנו מאוד מאוד מאוד
רוצים. על זה לא לדבר איתם.
על זה לא. שם הם לא ישרתו אותנו במובנים חיוביים.
מעולה.
טוב, אז אני ראויה, אני אשים את השלט הזה. אמור להיות לי פה שלטים על הדלת מכל פודקאסט, יש אחד כזה.
לא להגיד לגמרי. לא להגיד, מה עוד יש לנו?
לאף אחד לא אכפת ממך.
למה לא להגיד לגמרי?
אנחנו כל הזמן אומרות, לגמרי, לגמרי, לגמרי.
מסתבר, גילינו את זה.
גילינו את זה בהקלטות הראשונות שלא עלו לשידור.
נכון, אבל זה כבר לא, מחקנו אותם.
זה לא פייר שאתם מסתירות מהעולם את כל הטוב הזה.
לא תאמיני לי, זה בסדר. אוקיי, אז אנחנו מתקדמות לשד הבא שלנו. יאללה. שיש לכולנו, שד המסוגלות.
שד המסוגלות יושב על עוגת המשאבים שלנו. משאבים בעולם מתחלקים לשלושה סוגים, זמן, כסף ואנשים. השד הזה בעצם גורם לנו להסתכל על הזדמנויות שנקרות בדרכנו, ולהגיד, אני לא יכול, אני לא יכולה. למה? אין לי זמן, אין לי כסף, אני לא מכירה מספיק אנשים. אני לא, אני לא, אני לא, ואז זה עוצר אותנו מלעשות את מה שאנחנו באמת צריכים לעשות, ולא מהסיבות הנכונות.
דוגמה.
אני אתן את הדוגמה הכי אקטואלית בחיי כרגע. שקיבלתי את ההצעה להיות סמנכלית שיווק של מודל עשיית הטוב. אין לי ניסיון בשיווק פורמלי, נכון? יש לי MBA עם התמחות בשיווק, אוקיי. אבל לא עבדתי אף פעם בארגון, והאינסטינקט הראשוני שלי היה להגיד לא. מה פתאום? אין מצב. נסעתי הביתה, ואמרתי לעצמי, למה בעצם אמרתי לא? אני לא מסוגלת לעשות את הדבר הזה? רגע, 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 מה דורש ממני הדבר הזה? והבחירה האמיצה שלי, או הדרך התמודדות שלי עם דברים כאלה שבאינסטינקט הראשוני אני רוצה להגיד לא, היא לפרק את הדבר הגדול הזה שנראה לנו נורא 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 אימתני וקשה להשגה, להמון המון המון משימות קטנות. ולהגיד לעצמי, רגע, רגע, שנייה, מה זה אומר
ממה
בעצם?
ממה מורכב בעצם להיות סמנכלית שיווק?
כן, מה זה אומר להיות סמנכלית שיווק? Mm-hmm. זה אומר לכתוב את התוכן הרלוונטי, קודם כל להציע את הצעת הערך של החברה, את זה אני יודעת לעשות? יודעת. לעשות את כל התקשורת, את המרקום, את המסרים השיווקיים שלנו, להבין מה החברה עושה ולדלבר את זה הלאה, לפתח את התוכן, יודעת. להקים אתר, יודעת. רשתות חברתיות, הashtag קל. כאילו, באמת, זה דברים, זה מורכב לנהל אנשים, לנהל פרויקטים גדולים, לדבר אנגלית, לשווק גלובלית, דברים שעשיתי, דברים שאני בפרויקטים כאלה ואחרים כבר התנסיתי בהם. אז מה בעצם מפחיד אותי כל כך מלעשות את הדבר הזה? זה בדיוק מה שאני רוצה לעשות. זה ארגון שאני מאמינה בו. זה משימה שאני לוקחת אותה בגאווה. זה משהו שאני רוצה להשתייך לו. זה דברים שאני עושה ביום יום שלי. אז למה להגיד לא? האם אני באמת לא מסוגלת לעשות את הדבר הזה? האם השד הזה הוא כזה נורא? פתאום הבנתי שזה שד, שאני לא צריכה להגיד לו, שאני צריכה להגיד כן, ולעוף על זה בכל כולי.
למרי פורליו, מי שלא מכיר את מרי פורליו, מנטורית לעסקים, אמריקאית, אני עוקבת אחריה מאוד, היא מהממת, מלא 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 השראה, אז יש לה, היא מציעה עכשיו גם ספר, הוא יוצא בספטמבר הקרוב, שככה קוראים לו, Everything is figure outable. כאילו, אין באמת שום דבר שאנחנו לא יכולים, שאנחנו לא יכולות לעשות, כי הכל מורכב ממשימות שאנחנו יודעות לעשות. נגיד הפודקאסט שהתחלנו אותו, מה זה, איך עושים פודקאסט? תגגלי. אז יש לקנות מיקרופון. איזה מיקרופון? תגגלי. את יודעת איזה מיקרופון? ללכת לחנות לקנות המיקרופון שמצאת, את יודעת? את יודעת. את שם אותו על השולחן. איזה תוכנת הקלטה? תבדקי. כאילו, זה לא בעיה. כי זה פשוט מורכב ממלא דברים.
זה עידן כזה שהכל כל כך נגיש. אז אני לא רוצה אבל שישתמע מזה, שאנחנו צריכים להיות לא מוכשרים במה שאנחנו מציעים לעשות, שכאילו כל אחד יכול לעשות כל דבר. זה לא נכון שכל אחד יכול לעשות כל דבר. זה סכנה, זה קצת מסוכן, כי אז זה פותח פתח לשרלטנים שלא יודעים לעשות שום דבר, להגיד, כן, אני מומחה בטרילילילילי. אני לא רוצה שזה מה שישתמע מהדברים. אבל זה לא נכון ש-we can do anything, אבל זה נכון ש-if we can do like 80% of things, אם אנחנו יכולים לעשות את הדבר הזה, אם אנחנו מבינים מה המשימה הזאת, ואם יש לנו set of skills וניסיון שמאפשר לנו לעשות, להבין על מה מדובר ולפרק אותו למשימות קטנות, אז את ה-20% השני אנחנו יכולים ללמוד. וזה חלק מהכיף בחיים ומההתפתחות האישית של כל אחד. עם היכולת שלנו לבקש עזרה, להיעזר בדברים, להבין גם מה אני לא יודע, זה חלק מההתמודדות עם השד הזה. של המסוגלות, כי להבין מה אני לא יודע, איפה אני יכול להשיג את העזרה, ממי אני יכול לבקש עזרה, עם מי אני יכול לעבוד, מי יפתור לי את הסוגיה הזאת, זה גם חלק מההתמודדות. להגיד, אוקיי, אני יודע את הרוב, מה שאני לא יודע, I can figure out. וזה נורא נורא חשוב.
אני מדברת על זה הרבה עם רוני לוין, שהיא חברה מאוד טובה. היי רוני, את בטוח שומעת, מקשיבה לזה כרגע.
כנראה לפני כולם.
כנראה, כן, עם מהבית הטסטריות שלנו. אחד הדברים שהיא הרבה פעמים אומרת לי, זה בכל מה שקשור להצעות עבודה. אוקיי? זאת אומרת, כשאת מגישה קורות חיים, והיו לי, כשחיפשתי עבודה להיות שכירה, לפני שאני הייתי עצמאית, אז הרבה פעמים לא הגשתי, ואמרתי לה, הייתה שולחת לי משרה, והייתי אומרת לה, לא, לא, אני, האנגלית שלי לא מספיק טובה, אני ממש לא מספיק טובה בזה, והיא אומרת לי, למה את חושבת שאת צריכה להיות 100%? אני לא מבינה, מה זה 100% הזה? זה לא מעניין אף אחד. את 80%, את יודעת לעשות את העבודה, את תלמדי את היתר, כאילו, את מבינה את כל העקרונות, הכל בסדר, תגישי פשוט את ה... ואת תראי שאת יכולה.
אגב, כמעסיקה...
בדיוק מה שבאתי להגיד, שבטוח המעסיקים ישמחו שתגישי.
אני, קודם כל, הרבה, לפני שאני אקח את מי שישב מולי ואמר לי, אני יכול לעשות הכל, אני יודע הכל, אני אקח מישהי שאומרת לי, את זה ואת זה ואת זה אני יודעת, זה וזה וזה אני לא יודעת, אבל אני מאוד רעבה ללמוד ויש לי מוטיבציה. הרבה לפני שאני יושב עם מישהו, אני אבחר במישהו שאומר לי, בטח עשיתי וזה וזה וזה, ויש כל כך כאלה כמו מים שיושבים מולך, וכאילו, את אומרת, זה לא משכנע, זה לא אותנטי, אני מעדיפה לעבוד עם מישהי חדשה בתחילת דרכה, שהיא רעבה ללמוד והיא מוכנה להתפתח, מאשר מישהו שמספר לי על כל הניסיון העשיר שיש לו.
כן, אז בקורות חיים ממש מרגישים את זה, ועוד בשלב ההגשה, אצלך זאת במצב שמישהי הגישה, והיה לה את היכולת הזאת להגיד, אולי אני מסוגלת, אבל הרבה פעמים זה נגמר לפני, ואני מנצלת את הבמה הזאת כדי להגיד לכל מי שמקשיבה לנו, או למי שמאזין, פשוט
תגישי מועמדות.
פשוט להגיש מועמדות, וזה לא צריך להיות 100% אף פעם.
אני חושבת שאם נסכם את מה הבחירה האמיצה שצריך לעשות פה, זה באמת להגיש את המועמדות, והכלי המאוד פרקטי, באמת סופר פרקטי, זה לפרק את זה ממה זה מורכב, והאם כל דבר בנפרד את יודעת, הגעת ל-80%, תגישי. אנחנו נעבור לשד השלישי שלנו, והוא שיפוטיות.
וואו, שיפוטיות... זה בעיניי הרעה החולה. הייתי רוצה להגיד של החברה שלנו, אבל אני אתמקד ביזמים, עצמאים, אנשי קריירה, עבודה, אבל זה גם נכון לאימהות, וזה גם נכון לחינוך, וזה נכון לכל תחומי החיים. כשאנשים עסוקים נורא בשיפוטיות של אחרים, בלי לשים לב, הם נורא שופטים את עצמם. הם שופטים את עצמם בצורה קשוחה מאוד, והם מכניסים לתוך החיים שלהם, אווירה שיפוטית, ושיפוטיות זה דבר שהוא נורא בולם, זה דבר שגורם לך להיות נורא עצור, כי אם אני מסתכל על מישהו אחר ואני אומר, הוא עשה ככה, הוא עשה ככה, זה לא בסדר איך הוא עשה, אז זה גורם לי להרגיש שמישהו אחר מסתכל עליי ועושה את אותו דבר, ואני חושבת שהפתרון לשיפוטיות או לשד הזה, זה באמת היכולת האמפתית שלנו, אמפתיה בעצם, להכניס את עצמנו לנעליים של מישהו אחר, ולשפוט סיטואציות מנקודת מבט אחרת שהיא לא שלנו. זה דבר שהוא לא פשוט והוא לא מובן מאליו, אבל אם לרגע לשנייה נעצור דקה לפני השיפוטיות, אנחנו נוכל להרגיש הרבה יותר טוב גם עם הבחירות של עצמנו. זה היה ברור?
זה היה ברור לגמרי. אני תוהה, אני שואלת אותך, למה אמפתיה זו בחירה אמיצה? למה להיות אמפתי, אמפתית, זה בעצם אמיץ?
כי זה בעצם היכולת שלנו להודות שאנחנו לא תמיד צודקים, שאין לנו את כל האמת אצלנו. שאנחנו לא תמיד יודעים את הכל, ולרוץ לתת איזושהי ביקורת או דעה על משהו שאנחנו לא לגמרי מצליחים להבין או להסתכל עליו מכל נקודות המבט, זה קצת פזיז, נמהר.
ופחדני קצת.
וקצת פחדני, כן. הרבה יותר קשה להגיד, הוא עושה משהו שאני, או היא עושה משהו שאני כל כך לא מסכימה איתו, אבל בטוח יש לה סיבה לדבר הזה. אני יכול להיות שאני לא מבינה את הסיבה הזאת. אני צריכה שנייה לעצור ולשאול את עצמי, למה הוא עושה את הדבר הזה, או היא עושה את הדבר הזה, וזה נורא אמיץ להגיד, אני טועה, אני לא יודע, אני אשאל. זה לא פשוט.
אני אולי טועה, כן, אולי אני טועה. נכון, כן.
אבל גם באופן, אני חושבת שאפילו להגיד שאני שיפוטית כלפי מישהי אחרת, אפילו לחשוב על עצמי שאני שיפוטית, זה מאוד, זה עושה כזה תחושה לא, לא נעימה. כאילו, זה קצת כמו להגיד, אוקיי, אני לא צודקת.
נכון, כי זה נורא נורא פופולרי להיות כזה, לקבל את כולם ולקבל את הדעות ודייברסיטי, ואנחנו כולנו אוהבים ומכילים, אבל בתכלס, כולנו שיפוטיים, וכולנו גוזרים את גורלם של כל האנשים שסביבנו, ואפילו, אני רואה את זה בעולם הקהילות, נורא חזק, כולם מדברים על community over competition, ומכילים את כולם, והכל והכל, אבל גם בתוך עולם הקהילות אפילו, אנשים נורא שיפוטיים כלפי מהלכים של קהילות אחרות, ושל אנשים אחרים, ואני אומרת, למה לא לאפשר לאנשים לעשות את הדברים כפי שהם רואים אותם מנקודת מבטם?
ואנחנו עוד נחזור לעולם הקהילות ולתחרותיות שלו.
אני מרגישה שאנשים הכי פלורליסטים, הכי ליברליים, הכי יעני מכילים ומקבלים, לפעמים מצטיירים בעיניי כנורא נורא שיפוטיים. אני רואה את זה בפייסבוק כל פעם שאני גוללת, ואני רואה את האנשים שהם לכאורה מניפי הדגל של הקבלה וההכלה, תוקפים ומתקיפים ושופטים דעות שהן שונות משל עצמם, בצורה שפשוט אני אומרת, הם צריכים בסוף לחיות עם עצמם. הם כל כך, זה בסה. זה בסה לחיות במקום שאתה חש שפוט ומאוים, אני לא יודעת איך להסביר את זה אפילו.
שזה כל כך הרבה יותר כיף להיות אמפתית?
זה משחרר.
זה משחרר, זה נותן תחושת שחרור. זה שלב, זה רך.
נכון.
ואהוב.
זה מאפשר, זה מאפשר, זה נותן אוויר.
ממש
הרבה
ככה.
יותר כיף לי להיות בקבוצה של אנשים, או בסביבה שבה כל אחד באמת יכול להיות מי שהוא, ומה שהוא, בלי להחוש כל הזמן שמשהו יגיד, מישהו יתקע לו איזושהי הערה צינית כזאת, יוריד אותו, יפיל אותו, שההומור מסביבו יהיה הומור קשוח ותוקפני. אני מאוד מרגישה שציניות היא תוקפנות, והיא נורא חזקה בעולם שלנו היום. ואני בן אדם
מאוד חזקה ברשתות חברתיות.
כן, אני בן אדם מאוד הומוריסטי, אני אוהבת הומור, אני אוהבת לצחוק, אבל אני לא אוהבת להרגיש שאני צריכה להיזהר במילותיי, כי מישהו יתקיף אותי, או אני ארגיש ש... בעצם זה כל כך חסר בשיח שלנו, היכולת לא להסכים, היכולת שלנו לשוחח עם אנשים שחושבים אחרת מאיתנו. ומה שמאפשר לנו לעשות את זה, זה היכולת להיות אמפתיים, להיכנס שנייה לנעליים של מישהו אחר, לראות את המציאות דרך העיניים שלו, זה לא אומר שאני צריכה להסכים איתו, אבל אני יכולה לקיים איתו דיאלוג, וזה ממש משהו שמכניס לי אוויר לחיים, היכולת לדבר עם אנשים שחושבים אחרת ממני, זה פרייסלס.
וואו, איזה סקיל חשוב זה בחיים.
ממש, ממש. טוב, אז אנחנו עוברות לשד הרביעי. שהוא חביב על הדר במיוחד.
מאוד.
וזה השד של התחרותיות.
בום. אני יותר טובה מכם.
מעולה.
טוב, שד התחרותיות הוא השד שגורם לנו לא לעשות את מה שאנחנו צריכות לעשות באמת, בגלל שיש אחרים שיכולים לעשות את זה פשוט יותר טוב מאיתנו. ו... זה תחושה שאנחנו מסתובבים איתה בעולם, והיא מאוד מגבילה אותנו. והיא גורמת לנו להשוות את עצמנו כל היום לאחרות ולאחרים, וגורמת לנו בעצם לשאול את עצמנו כל הזמן, האם אנחנו מספיק טובות? מספיק טובות במה שאנחנו
עושות. זה מאוד מדבר עם הלא ראויה מקודם. כלומר,
כן, הכל מדבר עם הכל.
זה מאוד מחזק את זה, הכל כן, מדבר
נכון.
עם הכל.
בתכלס נכון. הכל מדבר עם הכל. אני כל הזמן נותנת את הדוגמה של אקולייזר, שיש בעצם... ארבע כמו בס, כן. זה, יש ארבע מנגנונים, והם כל הזמן, זה עולה ויורד, והם מדברים אחד עם השני, וזה מאפשר לסאונד שלנו להישמע טוב יותר ובהיר יותר, ככל שאנחנו משחקים עם האקולייזרים, לפעמים יש תקופות שתחרותיות עולה, לפעמים הערכה עולה, לפעמים מסוגלות כל מיני כאלה, אבל השד הזה הוא שד קשוח מאוד, הוא שד שמאוד מתחזק בתקופה של רשתות חברתיות, שאנחנו כל היום רואים דברים שאחרים עושים, והם מראים לנו את זה במלוא הדרם ברשתות החברתיות. אנחנו כל היום גוללים ורואים את ההוא שהרצה שם, ואת הכנס הנהדר שהיה שם, ואת ההצלחה של הפרויקט ההוא, והכל נורא 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 יפה, והיא לבושה כל כך מדהים, והיא עשתה את הדבר הזה, והיא הרוויחה כל כך הרבה, והיא עשתה אקזיט, ואנחנו פשוט מסתובבים בעולם בתחושה שאנחנו כאלה קטנים ומסכנים ועלובים יחסית לחיים המושלמים של כל האנשים שבפייסבוק שלנו, או באינסטגרם הבכלל הורס שלנו. וזהו, וזו תחושה מאוד מאוד קשה.
איך היא מונעת מאיתנו לעשות דברים?
כן, כי פשוט אנחנו מקבלים הצעה. בואי תעשי את הפרויקט הזה, ואנחנו אומרים ישר, אבל רגע, יש מישהו אחר שיכול לעשות את זה הרבה יותר טוב מאיתנו.
וואי, אני אומרת את זה מלא.
הנה, יופי, למה שאני אגיד כן, אם יש את הדר שעושה את זה הרבה יותר טוב ממני? אז אני אתן את הפרויקט הזה להדר. לא?
כן.
לא יודעת מה לומר. אני על צפת הפסיכולוג.
מאחר שבמיקרוקופי אנחנו כולנו מאוד מאוד עובדות ביחד, אז את תצטרכי לספר על התחרות בעולם שלה.
אני יכולה להגיד שבעולם של הקהילות, אני עושה את זה הרבה. אני מרגישה שאני תמיד ג'וניורית, זה אחד. תמיד יש אנשים הרבה יותר מנוסים ממני. ובאמת יש אנשים יותר מנוסים ממני, אבל הם לא מנוסים בדברים שאני מנוסה, ואני כל הזמן מנסה להזכיר את זה לעצמי. בעיקר בעזרת אנשים אחרים, שוב, בעיקר אנשים שמדברים באותה השפה שלי, ויודעים מה אני יודעת לעשות, לפעמים ממש אנשים שאני הובלתי באיזושהי קהילה, או שהם חברים בקהילה שהובלתי וראו דברים שעשיתי, זה מאבק תמידי, בין יש אנשים שיודעים את זה יותר טוב, לבין אני יכולה לעשות את זה מדהים. אבל זה משהו שכל הזמן אני משווה את ה... אני מרגישה שיש לי עבודה רצינית עם זה, ולאט לאט זה מתחיל להשתפר חד משמעית, של להפסיק לעשות את התחרותיות הזאת.
איך זה משתפר? מה את עושה בשביל שזה ישתפר?
האמת היא שהישגים, כשאני חושבת על זה. את בטח מרגישה את זה גם במיקרוקופי, שכשאת יודעת שכבר עשית אפיון שפה מעולה, אחד ושני ושלישי ורביעי, ואת רואה את הפידבקים ואת מקבלת אותם. אחד הדברים המעניינים שעשיתי זה על לאסוף פידבקים, כשהפכתי להיות עצמאית, לאסוף פידבקים מהבוסים הקודמים שלי, ומקולגות שעבדו איתי. והפידבקים האלה הם ממש תזכורת חיה של מה אני וכמה אני טובה במה שאני עושה. אז הרבה פעמים אני נעזרת בזה, ואנשים שמסביבי שמזכירים לי, ואני נזכרת בהישגים והתוצאות הטובות שהגעתי אליהם. ואז האיזון שבין מה אנשים אחרים טובים ובמה אני טובה, הוא כבר הוא כמעט לא קיים. אבל, okay. אבל זה עניין של עבודה. אני חושבת שזה כמו הרבה דברים אחרים שאני אומרת, בעוד 10 שנים אני אהיה כזאת, אז התשובה היא ככל הנראה כן.
שמניסיון, ממי
הישגים. מניסיון אני אלמד את זה יותר, ואני אהיה יותר ויותר טובה בזה.
כן.
אני רוצה להגיד 3 דברים שעוזרים לי להתמודד עם השד הזה.
של התחרותיות.
אחד זה ההבנה האמיתית שיש מספיק לכולם. יש מספיק לכולם. אין פה באמת צורך בתחרות. יש המון לקוחות ברוך השם, המון צורך בכל מה שאדם מחליט לעשות, יש המון צורך. ואנחנו נמצאים בעולם שכשאתה מצליח לייצר שיתוף פעולה אמיתי, אז מנצח כל תחרות. אני אתן דוגמה אחת קטנה. בעולם הקהילות יש איזושהי אמונה שאם אנחנו נביא שם נורא גדול ושם נורא אטרקטיבי, אז זה יביא המון אנשים לאירועים שלנו. וכל הזמן יש איזשהו מין מרדף כזה להביא את השם היותר גדול, היותר נוצץ, לעשות את האירוע היותר טוב, היותר זה. ואני דווקא לקחתי את זה למקום אחר לחלוטין. אני אומרת, ההפך, כל הרעיון של קהילה זה לייצר ערך מתוך הקהילה, לקהילה, בשביל הקהילה. לאחרונה עשינו במשפחה עם גישה אירוע שמתעסק במסכים בחופש הגדול. אז שאלנו קודם כל, מי רוצה להוביל את הנושא הזה? בתוך הקהילה. וקמו אנשים מבריקים ומדהימים שלקחו על עצמם נושאים מגוונים ומרגשים ומדהימים בתוך הקהילה לקהילה, ויצרנו מין כללי עשה ועשה לחופש הגדול.
אוקיי.
יכולנו בקלות להביא מרצה מטורף שייתן לנו את כל הכללים הנהדרים שלו, אבל הרעיון של קהילה היא באמת לעשות קהילה. אז זה דבר אחד.
רגע, אני רוצה רגע אבל לחדד את זה, שזה מדהים. אני חושבת שאחד הדברים החשובים שאני שומעת פה, זה שבעצם אתם פחות מתעסקות במה יקרה כלפי חוץ. חשוב לכן לייצר את הקהילה. אתם לא מתחרות עם אף קהילה אחרת על איזה איבנט הכי טוב עשינו, או כמה אנשים הגיעו. זה אתן לעצמכן. אתם לא מתחרות עם אף אחד.
אני חברה בהמון קהילות. אני נותנת את הערך שלי בתוך הקהילות של אנשים אחרים, בלי שום קשר לכלום. אני מקבלת המון המון ערך מהמון קהילות של אחרים, ואני במקביל מנהלת את הקהילות שלי כמו שאני רואה לנכון. אני בכלל לא משווה את עצמי לקהילות אחרות, זה לא רלוונטי. זה פשוט לא רלוונטי. יש המון קהילות שמתעסקות בחינוך, המון קהילות שמתעסקות בחדשנות. אני מחפשת אותם כדי לייצר איתם שיתופי פעולה, לא כדי לקדם את הקהילה שלי, אלא כדי ללמוד מהם.
כן.
כדי להבין מה הם עושים, כדי שהם יבינו מאיתנו. אני חברה של כל מנהלי הקהילות, אבל באמת, ואם הם יקראו לי להרצות אצלם בקהילה, אני אלך, ואני אזמין אותם להרצות אצלי בקהילה, כי הם חברים אצלי ואני חברה אצלם, אז למה לא? זאת אומרת, זה פשוט, זה לעזור אחד לשני, לקדם תחום שכולנו מאמינים בו, ויש מספיק לכולם, ברוך השם, יש מספיק לכולם. אז אם אנחנו מקדמים מיקרוקופי, יש מספיק לכולם. וואו, אם אנחנו מקדמים קהילות, יש מספיק לכולם, ואם אנחנו מקדמים חינוך, יש מספיק לכולם. ברוך השם, יש הרבה צרכים, ואם אנחנו נקדיש את האנרגיות שלנו בלהתחרות אחד בשני, אנחנו פוגעים בלקדם את התחום שאותו אנחנו רוצים לקדם.
זה כן. כל כך נכון.
ויש לפעמים בתחום הזה שלנו, של הקהילות, כל מיני פוסטים כאלה של מי הם מנהל הקהילות הכי מוצלח? כאילו, או איזה קהילות הכי גדולות בארץ. זה מעניין לי את התחת, אני חייבת לציין. באמת, זה לא מעניין אותי. אני רוצה לדעת איזה קהילה הכי משמעותית למי שנמצא בה. זה מאוד, באנשי העולם החדש, אני יכולה להגיד שזו אחת הקהילות שאני מובילה, ביחד עם ליאור כמובן, שייסד אותה. אנחנו ממש רואים איך הגודל, שזה משהו שכולם אומרים לנו, יואי, יש לכם קהילה ממש גדולה, 36,000 אנשים. ואני בלב, אני תמיד חושבת, זה באמת מה שמגדיר אותה, שהיא קהילה כל כך גדולה. כאילו, זה כל כך לא זה, זה לא מעניין אותי. בפרויקט השכונות, נרשמו לנו 2,000 אנשים בקבוצה של 1,300, ואני אומרת, "Oh my God, זה מטורף, יש פה מלא אנשים." זה בכלל לא חשוב. כאילו, זה לא אכפת לי כמה אנשים יהיו שם.
כי את יודעת שכל אחד מה-1,300 אנשים האלה מקבלים ערך מטורף.
נכון, והם שם, כי הם ממש רוצים להיות שם. הם באמת עברו כזה תהליך סינון בדרך, שאני אומרת, "Oh my God, שפו, אתם פה." זה כזה.
אני רוצה, אם אפשר להוריד את זה רגע לרמת העסק היחיד, כי קהילות, אתן שתיכן מאוד מאוד עמוק בענייני קהילות. אני חושבת שכעצמאים, זה מאוד טבעי לפחד, כי זה סקרסיטי של משאבים, וזה נורא נורא טבעי לפחד, שאם אני אקדם אחרות, או אתן מידע עסקי לאחרות, אז הלקוח הבא ייקח אותם ולא אותי, אוקיי? כי יהיה להן את אותו מידע שלי.
הפתרון השני שיש לי לתת לזה, שזה תשובה למה שאת אמרת קודם, זה שהערך המוסף שלי הוא אני.
בדיוק.
את יכולה לתת למישהי אחרת את כל המתודולוגיות שלך, את כל הלקוחות שלך, אבל את עצמך את לא יכולה לתת למישהו אחר. ואם את טובה, ואת יודעת שמה שאת עושה, השפה שלך, העיניים שלך, הדיבור שלך, היכולת שלך לתת מענה נהדר ללקוח, הוא טוב, that's all you need. כי עוד פעם, אם את יוצאת מנקודת הנחה שיש מספיק מקום לכולם,
בדיוק, זה נורא חשוב, ההבנה הזאת.
ואת טובה במה שאת עושה, אז הערך המוסף שלך הוא את. בדיוק. וזה קשור לראויה, זה קשור למסוגלות, זה קשור לשיפוטיות.
נכון.
וזה קשור ללהאמין
בעצמך. קשור למה שאמרת על קהילות, כי גם ברמת היחיד, אם אני טובה במה שאני עושה, זה כל מה שאני צריכה להתעסק בו. בדיוק כמו בקהילה. גם ברמת העסק היחיד, אם אני מאמינה שיש מספיק לכולם, ושאני יודעת לעשות את מה שאני עושה, זה הדבר היחיד שאני צריכה להתעסק בו. זה העסק שלי, השיווק של העסק שלי, החזון שלי, המטרות שלי, ולהפך, וכשמישהי בא, אחי לתת, אחי לתת. זה כל כך יבוא אלינו בטוב, וזה לא שום דבר מיסטי של יחזור עלייך טוב אם תעשי טוב, זה הכי פרקטי שיש, שכשאנחנו משתפות וחולקות ידע, פשוט חוזר אלינו ביג טיים.
וזה מוביל אותי לדבר השלישי.
רגע, אפשר להגיד משהו על זה?
בטח.
ואז תגידי על הדבר השלישי. זה מאוד מזכיר לי בתוכניות שיווקיות שעושים, לאסטרטגיה שיווקית וכדומה, אז יש שם את השלב הזה שצריך ללכת לבדוק מתחרים. שזה הדבר הכי נוראי בעולם, בעיניי. כאילו, כנראה יש כמה יועצי שיווק שיחלקו עליי מאוד, ואחר כך יחסו גם שאמרתי דבר כזה, אבל בעיניי זה כל כך לא משקף שום דבר. כי זה בעצם אומר שאני הולכת, אני מסתכלת מה אנשים אחרים עושים, ואני אומרת, זה מתאים לי, זה לא מתאים לי, זה מתאים לי, זה לא מתאים לי. וזה בכלל לא ממה שאני רוצה לעשות. אז אני חושבת שבאופן כללי, כל ההשוואות האלה של מה אנשים אחרים עושים בתחום שלי, כל כך מסית ממה שאני, ממי אני.
וגם אני באפיוני שפה, אני בודקת את המתחרים בסוף.
אחרי
שגיבשתי, בדיוק, אחרי שגיבשתי את הלקוח מתוך מה שהוא אמר, מתוך מה שהוא רוצה, מתוך מה שהוא מביא לשולחן, רק אחר כך אני מסתכלת על מתחרים ובודקת מה יש, מה אין, איך זה עובד מולם.
כן, זה מאוד משפיע בסוף על מה נכון. את עושה, זה חשוב.
אז אני כן אוהבת להסתכל על מתחרים במרכאות, אבל אני פשוט לא מסתכלת עליהם כמתחרים. אני פשוט מסתכלת עליהם כחברים באקוסיסטם של הדברים שאני עושה.
בדיוק.
ואני מסתכלת עליהם כשותפים. בדרך לקידום אותו ערך שאותו אני רוצה לקדם. למשל עכשיו במודל עשיית הטוב, אנחנו כן ממפים עוד ארגונים שעושים מדידה לצורך העניין של אימפקט, ומתודולוגיות ארגוניות כאלה ואחרות, ותוכניות לקידום ערכים או תוכניות ניהול אחרות, כדי להבין מי הם השותפים שלנו ללכת בדרך. לא כדי להבין איך אני צריכה להתחרות בהם, ומה הם מדברים כדי שאני אתן את הפיץ' היותר טוב, או את האג' היותר חזק, זה לא זה. וזה מוביל אותי גם מה שכנרת אמרת וגם מה שהדר אמרת, לדרך השלישית שלי כדי להתמודד עם השד הזה, והוא שאני פשוט לא משחקת את המשחק הזה. אני לא משחקת את משחק התחרות. אני לא חושבת שזה משחק נכון לעולם שלנו היום בכלל. אני חושבת שהיום אנחנו נמצאים בעולם שברוך השם יש מספיק לכולם, מהכל, ומה שאנחנו צריכים לעשות זה לדעת to play our cards right, ולקדם את עצמנו לא על חשבון אחרים, אלא יחד עם אחרים, ולא להיכנס לסחרחרה כזאת של השוואות מול אחרים, ולא להיכנס לתוך משחק כזה של מי יותר מוצלח, מי עושה את זה יותר טוב, אלא איך כולנו יחד יכולים לקדם את הנושא הזה שאותו אנחנו מקדמים. אני יודעת שזה נשמע קצת אוטופי.
לא, האמת שזה לא, אני יכולה לתת דוגמה גם, כאילו מכנרת האמת היא, מהמיקרוקופי, בתכלס, אני לא יודעת אם את יודעת, אבל כנרת שמובילה את התחום של המיקרוקופי בארץ, אני הכרתי אותה דרך המיקרוקופי, זאת אומרת, עשיתי סדנה אצלה ורציתי להיות כותבת מיקרוקופי, וגם נהייתי לתקופה, ואחד הדברים שהיו ממש ממש יפים לראות, ואני לקחתי מהם המון המון השראה, זה שאין אצלה תחרות. לא, אין תחרות כזה, זאת אומרת, יש להם אתר של המיקרוקופי שמופיעים שם כותבים של מיקרוקופי, זה לא רק האתר שלה, יש עוד המון כותבים, יש קבוצה של מומחים במיקרוקופי, של כאילו שאנשים שממש עוסקים בזה ביום יום שלהם.
יסודית, אבל תגלי.
אוקיי, יסודית, אבל... אז לא משנה, יש קהילה סודית של אנשים שעוסקים במיקרוקופי ומתייעצים על איך עושים דברים ואיך משתפים פעולה אחד עם השנייה ונעזרים
נכון,
בהמון דברים.
נכון, וכשמישהי שם השבוע שאלה, שהיא יושבת מול האפיון שפה והיא לא יודעת מאיפה להתחיל עם כל המידע הזה, כל כך הרבה כתבו לה שם תשובות, אני הייתי כל כך גאה בכולם, כאלה מהממים, כולם שיתפו במצב שלהם ואיך עושים את זה ואיך כדאי לעשות את זה. וזה פשוט, אני כל כך שמחה שהקהילה שלנו
וזה
כזאת,
היה ממש
כל כך.
זה היה ממש הדבר הזה של אין פה תחרות, כולנו כותבים מיקרוקופי, כולנו רוצים שיהיה איזשהו סטנדרט לתחום הזה בארץ, אנחנו רוצים שכולכם וכולכן תדענו איך עושים את זה. ואנחנו נעזור לכן לעשות את זה, מדהים.
זה מה שתיארת עכשיו, זה מבחינתי מדד הצלחה בקהילה. מדד הצלחה אגב זה לא כמה אנשים יש לי בקהילה, או כמה אנשים הגיעו לאירוע, או כמה, 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 כמה. זה כשמישהו שואל שאלה, אם התשובה הגיעה מהקהילה, הצלחנו. זה אומר שכולם מדברים את השפה, זה אומר שכולם יכולים לעזור, זה אומר שיש עוד אנשים ששותפים בדבר הזה. אחר כך אנחנו ניתן את חוות דעתנו, את כיווננו, אוקיי. אבל זה מבחינתי מדד הצלחה. אם אני רואה קהילה נותנת מענה למשהו שלשמה הקהילה קמה, זהו, כן, drop the mic.
אבל אני חושבת שמה שחזק פה זה באמת זה שכנרת היא בונה את העסק שלה גם, אבל היא לא בונה אותו ביחס לכותבים אחרים.
נכון.
וכל הכותבים שם בונים איתה. עכשיו, כי זה
וכולם.
חדש, בדיוק.
נכון,
וכולם שם בונים, ולאף אחד אין בעיה לחלוק. אפילו מדהים. שכולם שם סטודיו נכון. חדשים למיקרוקופי, כולם מעבירים עבודות, וכולם שותפים לידע ולמתודולוגיות, וזה פשוט תענוג.
וזה הדבר שאני כל כך רוצה שיקרה בכל אקוסיסטם בעצם. לא משנה באיזה תחום, לא משנה, באמת, אפילו התחומים הכי רבועים, מנהלי שיווק וכדומה, פשוט שאנשים יהיו שם בשביל לעזור אחד לשני. זה לא מישהו שיודע יותר, בואו, אתה לא יודע את זה, אז אני אעזור לך. נעזור לך, אנחנו נקדם את זה ביחד.
אתם לא חושבות אבל שזה כזה אוטופיה של עולם העסקים? כאילו, אני יודעת שזה נכון, אני יודעת שזה גם עובד, לי זה עובד.
אבל זה עובד.
אני חושבת שזה עניין של דורות קצת, אני חושבת שהעניין, החשיבה התחרותית היא פשוט מיושנת, ואני חושבת שהיא עוברת מן העולם מעצמה. אני חושבת שאנחנו עושות את זה בטבעי שלנו כבר, דור אחר כך כבר יחיה, לדעתי, לתוך אקוסיסטמס כאלה, שהם כבר בלי זה, לדעתי זה פשוט עובר מן העולם, ביחד עם דושים.
אמן. וואו, זה נורא אוטופי מה שאת מתארת. נורא נורא אוטופי.
זה מאוד רונן גפני, נכון? ופרשביז.
זה בדיוק מה שרציתי להגיד.
בדיוק.
שאת יודעת, הנושא הדגל של הגישה זה רונן גפני, באמת בפרשביז.
בדיוק, והיזמים החדשים.
חד משמעית, נכון.
אוקיי, אז אם אנחנו אוספות, אז היו לנו פה ארבעה שדים שמונעים מאיתנו לעשות את מה שאנחנו רוצות וצריכות. השד של הערכה עצמית, האימפוסטר סינדרום, השד של מסוגלות, של שיפוטיות ושל תחרותיות, ולכל אחד מהם אנחנו צריכים אומץ, צריכות אומץ כדי להתגבר עליהם. אנחנו שומעות אותם, הם חלק מלהיות עצמאיות, אבל לא רק, גם בחיים האישיים שלנו, לגמרי, לגמרי. וזהו, וצריך אומץ כדי להתגבר עליהם. מי שרוצה להוסיף משהו לסיום?
אני רוצה להגיד שהפודקאסט הזה, השיחה הזאת נתנה לי אומץ. שאני חושבת שזה אחד הדברים הכי חשובים, פשוט לדבר על הדברים. הייתה לי שיחה כזו עם סיוון, על כל השדים האלו אחד על אחד, אצלה במשרד, וזה מאוד מאוד משחרר פשוט לדבר על זה, להגיד, וואלה, כן, הייתי פה שיפוטית, וכן, הייתי פה תחרותית, ורגע, בואו נשים את זה, רגע, נוציא את זה החוצה, נעברר, וזה יתנהל אחרת עכשיו. אבל שמנו את זה בחוץ, כזה, זה שם. אז השיחה הזאת היא כזאת, לפי דעתי, מאוד משחררת.
כן, נראה לי שהמודעות לשדים זה הצעד הראשון להתמודדות איתם, ואני חושבת שאחד הדברים הכי משמעותיים שאני הבנתי, זה שכולם, כולם, כולם יש להם את השדים האלה, זה פשוט להסתובב בעולם, להסתכל ולהרגיש שאני לא שונה מאף אחד, אני לא שונה מאף אחד, כל אחד מסביבי, לא משנה מי הוא ומה הוא, מתמודד עם הדברים האלה, והוא חוזר בסוף הביתה, והוא אדם רגיל, ולא משנה אם הוא עשה דברים ענקיים, אם היא עשתה, אם היא ביונסה, והיא הייתה על הבמה, והיא עיפה את הקהל, וכולם מעריצים אותה, ויש לה אלפי עוקבים ומיליוני מעריצים, היא בסוף חוזרת הביתה, פושטת את הנצנצים, מכינה חביתה, יושבת עם השלט של הוט, וזפזפת, והולכת לישון, אז כאילו זה מאוד מאוד עוזר לשים את החיים בפרופורציות, ולהתגבר על כל המכשולים האלה שיוצרים אותנו מלעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות באמת.
סיוון, תודה רבה רבה רבה.
תודה לכם.
גם שהגעת עד פה.
והזמנתם אותי. היה כיף.
תודה, אדר.
תודה לשתכן. נתראה בפרק הבא.
ביי.
ביי.